היום אנחנו נתחיל בעזרת השם סיפור בספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. הסיפור נקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. וקצת דיברנו בעבר על הסיפורי מעשיות. יש בספר סיפורי מעשיות יש 13 סיפורים. הסיפור ה-11 זה המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. וכמו שהזכרנו קצת בעבר, הסיפורי מעשיות של רבי נחמן הם סיפורים מאוד מאוד מופלאים. צריך לדעת שבכל מילה, בכל משפט, בכל נושא, יש אין סוף חוכמה ותורה וסודות התורה שרבי נחמן הלביש בתוך הסיפורי מעשיות. כמובן, כל מה שאנחנו לומדים, זה רבי נתן כותב, שכידוע היה גדול התלמידים של רבי נחמן, אז הוא כותב שכל מה שאנחנו לומדים מסיפורי מעשיות זה כטיפה מן הים. אבל גם הטיפה הזאת בשבילנו זה הרבה מאוד. הטיפה היא מלמדת אותנו הרבה דברים. זה מבהיר לאדם בעצם מה התפקיד שלנו בעולם, איך העולם בנוי וכן הלאה. אז אנחנו בעזרת השם נתחיל את הסיפור הראשון, שזה נקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. ומספר בהתחלה, מספר רבי נחמן, מעשה במלך אחד, שהייתה שפחה אחת בביתו, שהייתה משמשת את המלכה. והגיע זמן לידתה של המלכה, וגם השפחה הנעל הגיע זמן לידתה באותו העת. והלכה מיילדת והחליפה את הוולדות. הייתה להם מיילדת אחת, למלכה ולשפחה. והחליפה את הוולדות, למען תראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר, והחליפה הוולדות. והניחה את הבן מלך אצל השפחה, ובן השפחה אצל המלכה. ופה קרה דבר מוזר. עכשיו הבן מלך האמיתי גדל בעצם אצל השפחה, והבן שפחה גדל אצל המלך. ואחר כך התחילו אלו הבנים להתגדל. ובן המלך, שהוא לא הבן מלך האמיתי, רק שחשבו שהוא הבן מלך, היו מגדלים אותו ממעלה למעלה, עד שהיה הולך והיה גדול, והיה בריאה גדולה. בריאה זה מילה ביידיש, לא מה שאנחנו קוראים, הכוונה זריז ומוצלח. זה הבן שפחה שגדל כבן מלך. וגם אותו הבן שפחה, שהוא בעצם הבן מלך האמיתי, שנתגדל אצל השפחה, ושניהם היו לומדים יחד בחדר אחד. וזה הבן מלך האמיתי, שנקרא בן השפחה, היה טבעו נמשך לנימוס המלכות. אך שהיה נתגדל בבית העבד. ולהפך, בן השפחה, שנקרא בן המלך, היה טבעו נמשך לנימוס אחר, שלא כנימוס המלך. אך שהיה נתגדל בבית המלך והיה מוכרח להתנהג בנימוס המלכות, שהיו מגדלים אותו בנימוס זה. עד כאן התחלת הסיפור. זה הפסקה הראשונה בסיפור של הבן מלך. זה סיפור ארוך מאוד שכמעט כל סודות התורה נמצאים פה. בהתחלת הסיפור רבי נחמן מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד גדול. למעשה זה יסוד בריאת העולם, מה שהוא כותב. הבן מלך האמיתי זה כמה בחינות אנחנו יכולים להסתכל על זה. קודם כל, הבן מלך האמיתי זה עם ישראל. כל יהודי נקרא בן מלך. לכן התורה קוראת לנו בני מלכים. אז הבן מלך האמיתי זה אנחנו, זה עם ישראל. וכמובן שזה גם כוחות היצר הטוב שיש באדם, שנקרא בחסידות ובקבלה, כל כוחות היצר הטוב נקראים הנשמה האלוקית. בבוקר, בברכות השחר, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה משמרה בקרבי. על מה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא? על הנשמה האלוקית שהוא נתן בתוכנו. וכל כוחות הטוב שבתוכנו, כל דבר טוב שאדם רוצה לעשות, הכל זה בא מצד הנשמה האלוקית שבתוכנו. הנשמה האלוקית תמיד, תמיד דוחפת אותנו, מניעה אותנו, מעוררת בתוכנו רצונות ומחשבות לעשות טוב. בכל מיני בחינות לעשות טוב. הטוב שבנו זה נקרא ההערה של הנשמה האלוקית. אבל, אומר רבי נחמן, היה פה איזה חילוף. החליפו פה. לקחו את הבן מלך האמיתי ושמו אותו בבית השפחה, שיגדל בבית השפחה. מי זאת השפחה? השפחה ובעלה זה נקרא כוחות היצר הרע. שמגדלים את האדם, אתם מגדלים את האדם היהודי בבית השפחה. ולכאורה זה פלא גדול מאוד. בהמשך הסיפור יתחיל להיות בירור. הבן מלך האמיתי יתחיל לברר מי הוא באמת. זה למעשה כל מהלך הסיפור, זה הבירור הזה. אבל מה שאנחנו רואים פה, לומדים פה יסוד מאוד גדול, שקודם כל, הבן מלך האמיתי, דבר ראשון, מכיר בעצמו, שהיו שואלים אותו, בתקופה הזאת, של השלב הזה של הסיפור, היו שואלים אותו, מי אתה? מה הוא היה אומר? אני בן שפחה, אני לא בן מלך. ואת קודם כל, האדם היהודי מכיר בעצמו שהוא בן שפחה, והוא באמת לא בן שפחה, הוא רק חושב שהוא בן שפחה. מה עומק הדברים? אומר רבי נחמן, שבהכרח, בהכרח, חייב לעבור על האדם זמנים ותקופות שהאדם לא מרגיש, לא חי, לא יודע, לא יודע מהנשמה האלוקית שמכיר בו, ומה הוא כן מכיר? רק את כוחות היצר הרע. חייב להיות לאדם שלב בחיים שעובר את הבחינה הזאת. וזה בהרבה הרבה בחינות יכול להתקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. בדור שלנו אנחנו רואים כמעט דור שלם נולד בבחינה הזאת. כי למעשה, הרי עכשיו זה ברוך השם, זה מתחיל להשתנות. אבל עד לפני כמה שנים, רוב עם ישראל נולד כאנשים שלא שומעים תורה ומצוות. אבל לא שעניין שלא שומעים תורה ומצוות. רוב עם ישראל נולד שלא יודע בכלל מהעניין של תורה ומצוות. לכל היותר, אולי כאיזושהי תרבות אתית עתיקה, פעם שמעתי את המושג הזה. המצוות, התורה והמצוות זה איזו תרבות אתית, זה משהו ששייך לעבר של העם היהודי. יותר מזה, רוב עם ישראל, היום זה השתנה ברור, משתנה. יש לי קושיה גדולה עליך. אז אם אתה אומר, רגע, אז אני רוצה להבין, לפי מה שאתה אומר, אז זאת אומרת שהספרדים יותר שמרו התקרבות לתורה מהאשכנזים. אז תגיד לי אתה, קושייה גדולה, למה הספרדים אומרים סליחות מראש חודש אלול באשכנזים רק לקראת ראש השנה? זה מכאן אנחנו רואים בדיוק הפוך. זה היה בדיחה, זה לא היה ברצינות. אתה לא צריך לענות. זה היה בבדיחותה. זה לא הייתה שאלה רצינית. זה נכון, אנחנו מסכימים איתך. מסכימים מה שאתה אומר. אבל הנקודה היא להבין את עומק הסיפור, זה לא העניין, זה נכון, שלא בכל קהילות אשכנז, אבל בחלק גדול מקהילות אשכנז היה התרחקות מהתורה יותר מאשר בקהילות ספרד. זה נכון, זה מציאות אמיתית. דרך אגב, לא בכולם, אבל לפחות בחלק. אבל כאן העניין להבין את הסיפור, זה לאו דווקא, הסיפור הזה רבי נחמן לא כתב על האשכנזים. הוא כתב את זה על כל אדם. ולכל אדם, לפי בחינתו, יש התרחקות מן האמת. יותר, פחות, אבל יש משהו מלמד אותנו פה, שחייב להיות מצב, שהאדם היהודי חי במציאות היצר הרע, ולא מכיר באותו זמן, אפילו אם הוא יודע, אפילו אם הוא ראה את אבא שלו עושה קידוש, לא זאת הנקודה. כרגע מי שולט באדם? מה מניע בפנימיות של האדם את החיים שלו, את הרצונות שלו, את השאיפות הפנימיות שלו? אומר רבי נחמן, הוא מלמד אותנו דבר מאוד עמוק, שחייב להיות שיש זמן שהיצר הרע שולט באדם. איך, עד כמה, זה כל אחד סיפור שלם בפני עצמו. יש יותר, יש פחות, יש כאלה שלא עזבו בכלל את התורה, ובתוך התורה, בתוך החיי תורה זה קרה להם. לכן, זה משהו מאוד כללי. אנחנו צריכים להבין, אנחנו רק נתנו דוגמה שבדור שלנו, באופן יחסי, בכלליות הדור, יש פה, אפשר לראות את המעשה הזה מתקיים. אבל באמת זה מתקיים אצל כל אחד הדבר הזה. אפילו אצל צדיקים מאוד מאוד גדולים, שבוודאי כל חייהם היו חיי אמונה וקדושה, גם אצלהם זה חייב להתקיים הדבר הזה. רק לפי המקום שבו הם נמצאים. מה? מה הראיה לדבריך? פסוק מפורש. יצר האדם רע מנעוריו. התורה אומרת לנו, התורה היא תורת אמת. התורה אומרת לנו. לכן, זה באמת המציאות. כשהאדם גדל בצורה נכונה, אז בגיל 13 מתחיל לקבל את היצר הטוב. יש כאלה שהיום עושים בגיל 40 בר מצווה. מתחילים לקבל את היצר הטוב רק בגיל 40, 30, 20, זה תלוי. היום זה עיכב. אבל הנקודה החשובה, נתקדם בסיפור, הנקודה החשובה היא, עוד מעט אפשר יהיה לשאול שאלות, הנקודה החשובה היא לדעת שהאדם חייב לעבור מציאות, האדם חייב לעבור מציאות של מפגש פנימי, אבל מה שהוא חווה את היצר הרע, ובאותו זמן שאדם חווה את היצר הרע, הוא מרגיש זה תכלית החיים. תכלית החיים זה לחיות על פי הרצונות וההשקפה והתורה של היצר הרע. כל אדם חייב לעבור את זה. זה מה שרבי נחמן אומר. מה שפה התחלפו הוולדות, מי החליף את הוולדות? האם הבן מלך האמיתי החליף את עצמו, הוא קפץ למיטה של הבן שפחה ואמר לו לך למיטה שלי? מי זה, מי עשה את הדבר הזה? אומר רבי נחמן, המיילדת. זה רמז. מי זאת המיילדת? הכוונה, על מה רומזת המיילדת? אומר רבי נחמן, המיילדת מרמזת על הקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא עשה את הדבר הזה. זה הכל הנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לא אנחנו עשינו את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא קבע בבריאת העולם סדר. האדם חייב לעבור דרך מציאות של מפגש של הרע. לכן לכל אדם, יותר, פחות, בכל מיני בחינות, חייב להיות זמן שבזמן הזה היצר הרע שולט בו. מה זה נקרא היצר הרע שולט בו? נותן לו השקפת חיים שלמה. האדם אומר, מה תכלית הבריאה? לא רק אדם ששומר תורה ומצוות חושב על התכלית של החיים. יש גם אנשים אחרים חושבים על התכלית של החיים. מה תכלית החיים? אז סיפרתי לפני כמה חודשים, שלפני כמה שנים הייתי בלוס אנג'לס, אז מסרנו שם שיחות ודיברנו עם יהודים. אמר לי יהודי, בשיא הרצינות, זה לא, הוא לא אמר לי את זה לא בחצי של בדיחה. הוא בא ואמר לי, הוא אמר, אני רוצה להסביר לך את תכלית החיים בלוס אנג'לס. הוא הסביר לי שבכל מקום בעולם יש את התכלית שלו. בלוס אנג'לס יש תכלית החיים. אמרתי לו, סמרתי, אמרתי, אני אלמד משהו חדש. לא, אני לא יודע, אני לא מכיר את לוס אנג'לס. אז הוא אמר לי, תכלית החיים בלוס אנג'לס זה להשיג מיליון דולר בעובר ושב. אמרתי לו, והוא אמר לי, ככה הוא אמר, מי נקרא אדם חי? אדם שיש לו מיליון דולר בעובר ושב. אמרתי לו, מה קורה לבן אדם שאין לו מיליון דולר? הוא בחצי מיליון דולר. ככה הוא אמר לי, הוא בהכנה לחיים. שאלתי אותו, אתה התחלת לחיות? הוא היה בחור בן 20 פלוס. אמרתי, אתה התחלת לחיות? הוא אומר, אני לא, אבל אני קרוב לזה. יש לי כבר 600 אלף דולר בעובר ושב. אז יש אדם שמרגיש תכלית החיים זה להשיג כמה שיותר כסף, כמה שיותר כבוד, כמה שיותר תאוות. כל זה, זה נקרא בן שפחה. זה הכוונה בן שפחה. לכן מה שאומר רבי נחמן, בהתחלה היו מגדלים בחשיבות את הבן שפחה, זה כל זה קורה בתוכנו. הבן שפחה שבתוכנו, בהתחלה הוא הולך ונהיה, הוא הקובע, הוא החשוב, הוא מוליך אותנו בחיים. אפשר לעצור הרבה אנשים ברחוב, אם הם יסכימו לענות על שאלות, תשאלו אותם, מה תכלית הבריאה? מה תכלית החיים? זה כמה שיותר, תלוי, כל אחד יגיד תשובה אחרת. כמה שיותר להשיג כבוד, ממון, תאוות, הנאות של העולם הזה, תענוגים של העולם הזה. צריך לדעת, כל זה, זה הבן שפחה. שהיצר הרע שבתוכנו, שמכניס בנו את הרצונות, את המחשבות ואת ההשקפה הזאת. יש לו השקפת עולם שלמה ליצר הרע. מצד שני, מי זה הבן מלך? נשמה אלוקי. אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. מה היא רוצה? הנשמה רוצה, מצד הנשמה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו, היא רוצה שני דברים. טוב ואמת. את האמת ואת הטוב. ראה אנוכי נותן לפניכם פרשת השבוע, את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. הטוב והאמת זה הבחירה שלנו בחיים. זה קיים גם בתוכנו. אבל בהתחלה חייב להיות מציאות שהיצר הרע, שזה הבן שפחה, הוא השולט בתוכנו. במשך החיים, הקדוש ברוך הוא מאפשר לאדם, כמו שאנחנו נראה בהמשך הסיפור, הקדוש ברוך הוא בעצמו מעורר אותנו על הדבר הזה. כי אם לא יעוררו אותנו, משמיים לא יעוררו אותנו, למה לנו להתעורר? אדם לא יכול להתעורר. אם הקדוש ברוך הוא לא מסייע לאדם, עכשיו אדם נמצא בתוך איזשהו מהלך. בתוך מהלך הוא רוצה להיות תכלית החיים, להיות סגן ראש הממשלה. ואם הוא ישיג משהו בונוס בתכלית החיים, הוא גם יהיה ראש הממשלה. אבל העיקר שלפחות הוא יהיה שר בממשלה. יש כאלה אנשים שזה התכלית שלהם. האדם שנמצא בתוך מהלך כזה, שהוא נמצא בתוך המציאות הזאת, אין סיבה שיכולה לשנות לו את ההשקפה שלו. אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא בעצמו גורם לאדם פתאום להתחיל להתעורר מהשינה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, הוא מעורר אותנו. הוא מעורר כל אדם והרבה דרכים למקום, איך הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו. ובהרבה דרכים זה קורה. אבל קודם כל, זה היסוד, שכל הסיפור הזה, זה בעצם הסיפור של כל אחד מאיתנו. כל מה שיקרה בהמשך, זה דברים שעוברים על כל אחד מאיתנו, כדי לברר את הבן מלך מהבן שפחה. שנזכה להגיע למציאות הזאת, שמה שקיים בתוכנו, מה שמאיר בתוכנו, והקובע, זה הנשמה האלוקית, שזה הבן מלך האמיתי, ולא הבן שפחה. אבל גם שאדם יודע את הדברים האלה, עדיין הדרך ארוכה מאוד לברר. הטוב והרע בתוכנו משמשים ביחד. זה לא פשוט לברר את זה. קשה, אחד הדברים הקשים ביותר, ואולי הכי קשה בעולם ובבריאה כולה, זה להוציא את היצר הרע שבתוכנו. אדם רואה, כן, זה יצר רע. כמה פעמים אדם יכול להגיד לעצמו, אין לי שום ספק, הדבר הזה זה יצר הרע. ולא רק שהוא יכול להבין את זה, הוא כבר כל כך מבין את זה, הוא יודע לדבר יפה, הוא יכול למסור שיחה לאלף אנשים ולהסביר להם על היצר הרע הזה. ושעה אחרי השיחה הוא בעצמו עכשיו נהיה צולל בתוך הים הזה של היצר הרע. מפה נלמד את הכוח הגדול ואת העבודה והמלחמה הגדולה לברר את הטוב מהרע. לברר את הטוב מהרע זה מאוד מאוד קשה. כמה אנשים אמרו לי, אנחנו מוכנים כל עון שבעולם שלא נכנס. כל פעם שהם כועסים הם מפרקים את כל הבית. יש כאלה, לא הרבה, אבל יש כאלה. יש איזה בערך 15 יהודים עכשיו במדינת ישראל, שמתי שהם כועסים הם מפרקים כמעט את כל הבית. אז הם רוצים להיפטר מזה, הם היו מוכנים לשלם את כל הכסף שבעולם, רק תיקח ממני את מידת הכעס. והם אומרים את זה ומצטערים מזה, אתה רואה עובר לכל היותר יום יומיים, והוא יכול לחפר עוון מה שקורה בתוך הבית. ומה שירגיז אותו, מטעני חבלה מתחילים להתפוצץ בתוך הבית. כל זה מלמד אותנו שזה הדרך והתפקיד שלנו האמיתי בעולם של כל אחד, זה לדעת. מה שקשור, מה שכללי, זה נקרא תיקון הכללי. הכוונה, התפקיד של כל אחד זה לזכות לברר את הנשמה האלוקית מתור מהיצר הרע. ושיעיר בנו הנשמה האלוקית. נוכל לדחות את היצר הרע. זה קשה, אבל זה אפשרי. זה לא דרך של מי שיבוא ויגיד לך, תשמע, תיקון, אני אומר לך, 30 יום תעשה ככה, והכל יסתדר, תדע לך, זה לא אמת. אין כזה דבר. הדרך היא דרך ארוכה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל החיים, את כל העולם הזה, ואת כל החיים בשביל הבירור הזה. אין פתרונות מהירים. לפני כמה שנים, אמר לי, ידי טוב שלי, הרב שלום ארוש, אמר לי שכשמתקרבים לרבי נחמן מברסלב, אחד הדברים הראשונים שרבי נחמן מלמד אותנו, שאין כזה דבר שנקרא קורס אדמו"רים מזורז. אדם רוצה, חזר בתשובה, ברוך השם, מתחיל להתעורר בלב, אומר, 6-7 חודשים, אני במדרגת אדמו"ר. עוד חצי שנה, אני רבי שמעון בר יוחאי. אחרי שנתיים, אני ומשה רבנו ביחד. צריך לדעת, ברוך השם שאתה רוצה את זה. זה רצונות טובים, אבל זה לא לוקח, אין כזה דבר קורס אדמו"רים מזורז. זה צריך לדעת. כי זה הסיפור של הבן מלך והבן שפחה, זה עבודה של כל החיים שלנו. כל החיים שלנו אנחנו מבררים את הנקודה הזאת, זה ממש בירור אחרי בירור, לנקודה אחרי נקודה, וקודם כל צריך לדעת ככה מהלך. אדם יכול ללכת הרבה זמן בהתחזקות גדולה מאוד. הוא אומר, זה האמת, ופתאום, וזה קורה הרבה פעמים, ופתאום הוא מוצא את עצמו, הוא לא יודע אפילו איך הוא הגיע לשם, כאילו מישהו תפס אותו פה בצברון, ככה באוויר, עזב אותו, התרסק על הרצפה, שהוא הצליח לאסוף את עצמו, הוא אמר, באיזה בור אני נמצא. צריך לדעת, ככה זה הדרך. הדרך זה עליות וירידות, והרבה הרבה קשיים והרבה בירורים, אבל מה? בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. שברגע שאדם רוצה את האמת, אז הוא גם יגיע לאמת. יש לנו את הכוח. עם כל הקושי, יש לכל אחד מאיתנו את הכוח באמת להגיע לאמת. זה צריך לדעת. והסיפור, בכלל התורה של הצדיקים, בכלל ובפרט של רבי נחמן, זה כמו ספר הדרכה. זה בא להדריך אותנו איך אנחנו זוכים להגיע לתכלית האמיתית. אז פה זה התחלת כל הסיפור, הבן מלך והבן שפחה שנתחלפו. זה כוחות הטוב והרע שבתוכנו, בכל אחד מאיתנו, בתוך עם ישראל, ובהתחלה חייב להיות מציאות שדווקא היצר הרע שולט באדם. מדריך את האדם, מכוון אותו, מוליך אותו, ומפה מתחיל הבירור. דווקא מפה מתחיל כל נקודת הבירור. נקשר את זה עכשיו למה שדיברנו קודם, בעניין של ראש השנה, עכשיו אנחנו לומדים יסוד ראשון, מה לבקש בראש השנה? אמרנו שבראש השנה נפגשים עם המהנדס של הבריאה, שמתכנן עכשיו בעצם את כל הבית הרוחני שאנחנו הולכים לבנות בשנה הבאה. זאת אומרת, את כל העבודה שלנו. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לבקש, זה עכשיו ההכנה של חודש אלול ובראש השנה, לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שהנשמה האלוקית, הבן מלך האמיתי שבתוכנו, יתגלה במשך כל השנה. שיהיה לנו עבודה שנזכה בשנה הזאת לגלות את הנשמה האלוקית שבתוכנו. וזה לא קל. אז אנחנו מבקשים על זה. לכן, חודש אלול וראש השנה, זה בעצם הזמן הטוב ביותר לבקש על הנקודה הזאת. כי צריך לזכור, זה כתוב בספר שער הכוונות, אתם יודעים מתי נברא אדם הראשון? זוכרים את התאריך של בריאת אדם הראשון? כולם אמרו דברים נכונים, אבל המדויק זה א' תשרי. בכף ה' באלול היה יום ראשון של בריאת העולם. מה שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה כף ה' באלול. וירב ויבוקר יום אחד, זה כף ה' באלול. יום שני, כ"ו באלול. יום שישי של בריאת העולם, זה א' בתשרי. ביום שישי של בריאת העולם נברא אדם הראשון. א' בתשרי. מה? מי אמר לך? אני אגיד משהו. ההערה שלכם היא נכונה, אבל כדי ללמוד את זה צריך ללמוד קבלה. אז עכשיו אנחנו עוד לא לומדים קבלה. אולי נעשה שיעור שלישי של קבלה. בעזרת השם, אנחנו רוצים. את השם. אז זה נכון שבספרי הקבלה יש התייחסות להערות שהערתם, אבל אנחנו בואו נלמד כרגע את זה בפשטות של התורה. אדם הראשון נברא באלף בתשרי. נכון שהיו שורשים לבריאת האדם הראשון, אבל זה לא משנה כרגע. לעניין שלנו, אדם הראשון נברא באלף בתשרי. שימו לב, ביום שאדם הראשון נברא, ולא היה שום אדם שהיה במדרגה רוחנית שהיה אדם הראשון בשעה שהוא נברא. גם לא משה רבנו בהר סיני, לא היה במדרגה של אדם הראשון. שימו לב שכבר ביום שהוא נברא, הוא כבר חטא. כבר נכנס היצר הרע. אנחנו רואים איך הטוב והרע כבר משמשים ביחד מרגע של בריאת האדם. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, אומר לו, מכל עץ הגן נכון תאכל ממנו, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. כבר יש עץ הדעת טוב ורע. מה זה עץ הדעת טוב ורע? עץ הדעת טוב ורע זה הדעת פה, הדעת זה המחשבות של האדם. היה עץ כזה שאם אדם הראשון אוכל ממנו, הוא מכניס את כל הטוב והרע לתוכו. ואדם הראשון בחר לאכול מהעץ הזה. צריך להבין למה, זה אחת השאלות הכי הכי עמוקות בתורה שלנו, מה עשה אדם הראשון והלך לאכול מעץ הדעת? מה היה חסר לך? היה לך את כל העולמות, את הטוב הכי גדול, גן עדן, הכל. אבל זו שאלה גדולה מאוד, זה נושא בפני עצמו. אבל מה אנחנו רואים? מהיום הראשון של בריאת האדם, שם היה החטא, שם היה כל הגזרה של הגירוש, ביום הוכלך ממנו מות תמות, והקדוש ברוך הוא גירש את האדם הראשון מגן עדן. מה אנחנו עושים? לתקן את כל העולם כדי שנוכל לחזור לגן עדן. זה כל העבודה שלנו, כל ה-6,000 שנה, זה לתקן בעצם את חטא האדם הראשון. חטא האדם הראשון עכשיו זה טוב ורע, מעורבב בתוכנו, בין המלך ובין השפחה, מעורבבים בתוכנו, אנחנו צריכים לתקן את זה. אומר רבנו הרי הקדוש בשער הכוונות, מה שהזכרנו קודם, הוא אומר, וכל שנה, בראש השנה, שזה א' בתשרי, יום בריאת האדם. למעשה ראש השנה זה יום בריאת האדם. לכן אומר רבנו הרי הקדוש, הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו לחזור כביכול למצב שבו נברא האדם. כמובן שזה לא בשלמות מוחלטת, כי אם זה היה בשלמות אחרת, זה היה מהלך אחר לגמרי. זה יהיה לעתיד לבוא. אבל כל שנה, בראש השנה, באלף בתשרי, אנחנו חוזרים למצב, למעשה, של מעין המצב של אדם הראשון ברגע שהוא נברא. ועכשיו יש את הבחירה. אדם הראשון ברגע שהוא נבחר, היה לו את הבחירה. האם אני בוחר בטוב, או שאני הולך לאכול מעץ הדעת טוב ורע. הוא בחר לאכול מעץ הדעת טוב ורע. עכשיו אנחנו צריכים לתקן את זה. איך התיקון שלנו בראש השנה? שאנחנו בוחרים בטוב בראש השנה עצמו. זה הסוד למעשה. של ראש השנה. כל זה מסביר רבנו הרי הקדוש בספר שנקרא שער הכוונות. אז לכן, העבודה שלנו בראש השנה זה בעיקר זמן של מה אנחנו עושים בראש השנה? מתפללים, אוכלים, ועכשיו קצת ללמוד, שיחות, התחזקות, מתחזקים ביחד. אבל זה שני ימים שאנחנו משקיעים אותם, מקדישים אותם למציאות רוחנית מאוד מאוד גבוהה. על מה אנחנו צריכים לעשות בראש השנה? בראש השנה לחשוב מחשבות טובות. מה הן מחשבות טובות? מחשבות טובות זה מחשבות של הנשמה האלוקית, של היצר הטוב, של הבן מלך. להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לזכות להיות בני מלכים בשלמות. לבקש על הדבר הזה. קודם כל, זה הבקשה הכללית. עוד מעט אנחנו נראה יותר פירוט בזה. אנחנו נפרט את זה יותר ויותר. אבל קודם כל, היסוד של הבניין זה, היסוד של הכללי של הבניין זה לדעת. בראש השנה אנחנו פועלים לתקן את כל החילוף של הבן מלך והבן שפחה שנתחלפו. שזה חטא עץ הדעת טוב ורע. מאז נקבע כל המהלך של העולם. אנחנו רוצים לחזור למצב של גן עדן לפני החטא. שזה יהיה בזמן הגאולה. שזה כתוב, תלמידי רבנו אריה הקדוש מסבירים, שבזמן שיבוא משיח צדקנו, לאיזה מדרגה, איזה עולם רוחני אנחנו נגיע? למדרגה של אדם הראשון לפני שהוא חטא. אז עדיין לא נגמר. כי אדם הראשון, לפני שהוא חטא, היה לו עבודה בגן עדן. עבודה רוחנית, היה לו עבודה לעשות בגן עדן. היה לו מצוות ותורה. הוא היה צריך ללמוד תורה ולעשות מצוות לפני שהוא חטא. הוא לא עשה את זה, הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. ליתר דיוק, הוא עשה חלקית. הוא כן עשה חלק. אבל כל פנים הוא חטא, היום אנחנו מתקנים את החטא, ברגע שיבוא משיח צדקנו, אנחנו חוזרים בעצם למדרגה שלו, כולנו נהיה במדרגה של אדם הראשון לפני החטא, נצטרך לעשות את העבודה באלף השביעי, אחרי הגאולה, מה שהאדם הראשון היה צריך לעשות לפני שהוא חטא. אז זה כל זה התחלת הסיפור. מסביר, ממשיך רבי נחמן ואומר, והמיילדת הנעל, מחמת שנשים דעתם קלה, הלכה וגילתה הסוד לאחד, איך שהחליפה את הבנים, וחברה חברה איתלה. כל אחד, איך סוד מתגלה? אף אחד לא רוצה לגלות. אומרים למישהו, שמע, יש פה סוד מאוד גדול, אל תגלה את זה לאף אחד. אחרי כמה ימים זה בוער בתוכו. אז הוא אומר, רגע, אני לא הולך לגלות את הסוד, זה באמת סוד גדול, אני לא יכול לגלות את זה. אבל, אם אני אגלה את זה לאחד, מזה יתגלה הסוד? זה רק חבר טוב שלי, ואני בוטח בו, ואני יודע שהוא לא יגלה את זה. אז מגלים את זה רק לאחד. אבל הוא שכח שגם לו, לחבר הטוב, יש חבר טוב שהוא מגלה לו. זה נקרא, זה מושג שכתוב בגמרא. וחברי חברי איתלה. ולחבר שלך יש חבר. רק אחד יש. וככה מתגלים הסודות. רק מי שרוצה לשמור סוד, צריך לדעת, תמיד הניסיון הוא לא לגלות את זה אפילו לאחד. כי ברגע שתגלה את זה לאחד, לאותו אחד גם יש חבר טוב. ולשני גם כן, לכל אחד יש חבר טוב, עד שזה פחות או יותר כבר מתפרסם בכל כדור הארץ. ככה זה הולך. אז אומר רבי נחמן, מחמת שנשים דעתם קלות, המיילדת הלכה וגילתה את הסוד הזה. מה הוא מתכוון? מה עכשיו הוא רוצה מהנשים שדעתם קלה? אבל באמת זה דבר מאוד עמוק. מה שכתוב פה, נשים דעתם קלה, זה דבר מאוד עמוק. כתוב, בזוהר הקדוש ובכתבי רבנו אריה הקדוש שלכל אדם יש מידות רוחניות אין לאיש ואין לאישה המידות הרוחניות הכוחות הרוחניים הפנימיים של האיש שונים מהכוחות הרוחניים של האישה לכן יש את הבעיות של השלום בית כי האיש חושב שאישה זה איש והאישה חושבת שאיש זה אישה אז לכן לא מבינים אחד את השני צריך תמיד ללמוד את החילוק ואז יש הרבה יותר שלום בית שלומדים את החילוק בין במבנה הפנימי בין איש לאישה אז הגמרא אומרת שתי תכונות בכוחות הרוחניים של האישה אחת בינה יתרה אחת דעתם קלה שהבינה יתרה היא מבינות דברים שהרבה יותר מאיתנו אנחנו צריכים ללמוד הרבה, למה אנחנו מצווים ללמוד הרבה תורה עד שאנחנו מבינים משהו אנחנו צריכים לשבת ולעמול הרבה על התורה לפעמים מספרים לי אברכים חוזרים הביתה אומרים תשמע כל היום ישבתי ברוך השם, למדתי בעיון, גמרא, חסידות, כל הספרים הקדושים. שמה? לא, זה לא נכון. כולם. אתה פגשת, רק אולי לא ידעת להבחן את זה. אתה יודע, אני אספר לך, לא, חכה, תשמע. אני רוצה לספר לך, אני הולך לבעיות של שלום בית. אני רוצה לספר לך, הרי מה, אתה יודע, שאישה אומרת משהו מבינה יתרה, אתה יודע מה בעלה אומר לך? איזה שטויות את מדברת? למה הוא אומר שהיא מדברת שטויות? הוא לא מבין אותה. חבר? זה הבעיה. הוא לא מבין מה היא אמרה לו. אם היה יודע לשמוע את הפנימיות של הדיבור, הוא היה רוקד מרוב שמחה. רגע. לא, אז אם היית יודע את הראש, פגשת. מה? חזל אומרים... לא. אני אגיד לך. בסוף השיעור, בסוף השיחה, תזכיר את הנושא הזה, נבאר את זה קצת. כי אתה אומר משהו, אנחנו נבאר את זה עוד מעט. אבל לא, שלא נסתה, זה זה. אבל כשנגמור, תזכיר את הנקודה הזאת, נסביר את הנושא הזה. כי יש פה נקודה חשובה במה שאתה אומר. אבל בכל אופן, לעניין שלנו, אומר, המיילדת, דעתה קלה ובינתה יתרה, היא הלכה וגילה. הוא רומז לנו פה משהו מאוד מאוד עמוק, רבי נחמן. רבי נחמן אומר, יש מידה רוחנית, מידה רוחנית, בעולמות הרוחניים שנקראים בינה אילאה. בינה אילאה זה איזשהו סדר של הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, כדי לעורר אותנו מהשינה ולהתחיל, שנוכל להתחיל לברר את האמת, הבינה אילאה, אותה בינה אילאה ש... שהוא רמז עליה פה, היא בעצמה מתחילה להאיר את הבירור הזה לעולם. מה שהוא אומר פה, המיילדת הלכה וסיפרה את זה לאחד, ואחד לאחד, עד שהתחילו לרנן את זה, הוא מרמז על עניינים אחרים. הוא מרמז, יש אור רוחני, אור רוחני עליון, שנמצא בעולם האצילות, ומשם, כשהקדוש ברוך הוא מחליט להתחיל לעורר את האדם, הוא מתחיל להאיר לאדם מהמקום הזה, מהמקום הזה שנקרא, אימה בינה אילאה, ומשם יורד הערה אל האדם, ואז האדם מתחיל להתעורר מהשינה שלו. זה מה שהוא רומז פה. זה מה שרצינו להגיע לנקודה הזאת. ואז הוא מרמז על הנקודה הזאת, שהאור הרוחני הזה, הוא מתחיל לעורר שינוי בעולם. ומה השינוי שהוא מעורר בעולם? מה הוא מתחיל לעורר שינוי בעולם? הוא אומר, מתחילים לדבר. אבל שימו לב, המיילדת אמרה את זה רק לאחד. ואחד לאחד, ואחד לאחד. ככה זה התחיל להתפרסם בעולם. אבל מי יכול לדעת עכשיו בוודאות שהדבר הזה קרה? מי יכול לדעת? רק המיילדת יודעת את זה בוודאות. כל אחד שמתחילה להיות שמועה, שמועה זה לא דבר ודאי. זה אולי נכון, אולי זה לא נכון. לכן מתחילה להיות שמועה שהיה כזה חילוף בין מלך והבן שפחה. מה? זה זמן, זה שוב, זה רמז לזמן שפחה. של הנהגה רוחנית מסוימת, שמתחילים לעורר את האדם, האדם פתאום מתחיל להתעורר, אבל לא ברור לו עדיין, האם אני בן מלך או בן שפחה, כמו שמועה, שיוצאת שמועה בעולם, אז אף אחד לא יודע להגיד בוודאות, שהשמועה היא אמיתית, אולי אמיתית, אולי לא אמיתית, עדיין אין פה עדים שבאו ואמרו לנו, תשמע, ראיתי את המעשה הזה שיש עליו שמועה, מעשה X, ראינו, צילמנו, הקלטנו, ודאי, זה ככה. אם אין כזה דבר, אז יש שמועה. אז אתה לא יודע אם הדבר הזה הוא אמיתי או לא אמיתי. מה זה? זה רמז עמוק מאוד. שמה? מה הרמז? שבהתחלה, שהאור הזה, שזה אור התשובה, אור הבינה הילאה, מתחיל לעורר את האדם, האדם מתחיל להתעורר מהשינה, אבל עדיין לא ברור לו האם זה אמת. זאת אומרת, הוא נע בין הבן מלך לבין השפחה. הוא לא יודע, רגע, זה אמת הסיפור הזה או לא אמת הסיפור הזה? מי אני בעצם? מתחיל להתברר אצל האדם ספקות באמת מה הוא רוצה, מי הוא. גם אם הוא יגיד, אני מאמין בתורה ובקדוש ברוך הוא, עדיין זה לא, זה לא בירור פנימי בתוכו. בתוכו לא ברור לו איפה האמת. אומר רבי נחמן, כך זה הדרך, זה גם חייב להיות. זה חלק מהדרך שאתה תעבור מציאות של ידיעה שהיא בגדר של שמועה. ומה זה הדבר הזה? שאצל האדם יש ספקות מהי הדרך. הרי ברגע של האדם אין ספקות, וזה ודאי אצלו בצורה מוחלטת, באותו זמן הוא יחיה על פי מה שהוא יודע בצורה מוחלטת. מתי אנחנו מתנדנדים? כשיש לנו אי ודאות, אנחנו לא יודעים. וגם אם האדם יגיד בשכל, אני יודע, אז עדיין לא נקרא ידיעה שלמה. מדוע? כי פה, אחד מגדולי החסידות, רבי צדוק, מסביר, שידיעה שלמה זה, שמה שאדם יודע גם מושב לליבו בשלמות. צריך לדעת, תמיד זה שתי דרגות בהתקשרות וההתחברות שלנו עם מציאות. בהתחלה אדם מתחיל להבין בשכל, יש פה איזה דבר מסוים, יש פה איזה אמת מסוימת. הוא עדיין לא חי באמת הזאת, אף על פי שהוא יודע אותה. הוא עדיין לא חי אותה. מתי הוא נקרא שהוא חי אותה? כשהאמת הזאת היא מאירה לו בתוך הלב. זה ברור לו בתוך הלב. זה האמת ואין אמת אחרת. אבל עד שזה קורה, זה לוקח זמן. עכשיו זה שלב השמועה. שלב השמועה. מה זה שלב השמועה? מתחילים העולם, ככה רבן אומר, היו העולם מרננים. איך נחלף הבן מלך? אבל אין רשאים לדבר מזה שלא יתגלה למלך. כי בוודאי שאסור שהמלך ידע מזה. כי אין לזה תקנה. כי אי אפשר להאמין, אולי הוא שקר. אז אי אפשר לדעת פה מה האמת. אז יש פה איזו מציאות של אי ודאות, שזה נקרא זמן השמועה, זה עובר על כל אחד מאיתנו. הזמן הזה והשלב הזה הוא עובר על כל אחד מאיתנו, שאנחנו בעצם נעים באיזשהו מקום בין האמת לבין השקר, בין הרצונות הטובים לבין הרצונות הלא טובים. זה נקרא שני מלכים משמשים בכתר אחד. יום אחד אנחנו הכי הכי טובים בעולם, יום אחר והוא אנחנו מחפר אבון, מה שעובר עלינו. ורבי נחמן מברסלב מסופר שהוא פעם היה בחתונה. ופעם בחתונות זה לא היה כמו היום, שהיה תזמורות, לא היה אז את התזמורות. אז איך היו מסמכים חתן וקלה? היה כזה מושג שנקרא בדחן. היו אנשים, יש להם חוש הומור או הצגה, היו עושים הצגה כזאת עם הצחיקה, היו מסמכים את החתן ואת הקלה ואת כל האורחים. אז הבדחן, באותו חתונה שהיה רבי נחמן, הוא עשה הצגה. בהצגה שלו הוא לבש פעם בגדים של רב, פעם בגדים של כומר. הוא החליף את הבגדים. ככה זו הייתה ההצגה שלו. כשראה את זה רבי נחמן, אז הוא אמר, ככה זה האדם בדורות שלנו. פעם הלך, פעם גלח. גלח זה ביידיש, כומר. פעם האדם הלך, פעם האדם גלח. אנחנו רואים, יש שהאדם לפעמים קם בבוקר, אומר, הוא מרגיש, זהו, אני, היום הזה, אני מגיע להיות 80% רבי שמעון בר יוחאי. הוא קם מוקדם, טבל במקווה, מרגיש כזאת יערה רוחנית, הוא מתפלל שחרית וכזאת דבקות. זה אמר, זהו, זהו, כל היצרה יתבטל מן העולם. אני הולך לבטל את היצרה מן העולם. אני עכשיו השליח, ב-8:30, 9 בבוקר, והוא הולך לכפר עלינו, איפה הוא מוצא את עצמו פתאום? פתאום הוא אומר, אני לא יודע אם יש גויים כזה יצרה כמו שלי יש. אז זה מה שאמר רבי נחמן. לפני זמן הגאולה, האדם עובר בירורים מאוד קשים. פעם הלך, פעם גלח. לפני כמה חודשים דיברתי עם מישהו בטלפון, אז הוא אמר לי, עובר עליי כל הדברים האלה. אז חיזקתי אותו, אמרתי לו, רבי נחמן אמר, פעם הלך, פעם גלח. ואמרתי לו, מה הכוונה בדור שלנו? שם הלך, שעה גלח, שם הלך, שעה גלח. זה הקושי הגדול שעובר על האדם הדברים האלה. הוא אמר לי, תשמע, אם זה שעה, שעה, עכשיו אני חותם על זה. הוא אומר, אצלי זה כל 5 דקות מתחלף. מה אני אעשה? אז אני יודע, זה חלק מהבירור של הדור. למה? עומק הדבר זה, כי באמת, בעומק הדבר, הרע הולך להתבטל מן העולם. ולפני שהרע מתבטל מן העולם, זה כדרך הנר, לפני שהוא נחבא, הוא מתחזק להעיר ואחר כך הוא נחבא. יש תמיד, לפני, גם אצל האדם, לפני פטירתו, פתאום הוא פתאום מתחזק מאוד בחיות הגדולה מאוד, ותוסף רוחם והיגבעון. כל דבר, לפני שהוא מתבטל, יש לו איזושהי התחזקות. זה מה שאנחנו רואים היום, כל ההתחזקות של כוחות היצר הרע, בחוץ, מבפנים, מכל הכיוונים, זה לפני הביטול שלו. לכן, מה שזה אומר לנו זה, אנחנו עוברים בירור מאוד קשה בדבר הזה. שאדם לא יודע, פעם אני רוצה את הכי טוב שבעולם, פעם אני לא יודע מה, והוא יכול מחפר אורן מה אני רוצה, את הכי גרוע שבעולם. צריך לדעת, ככה זה, לא להתבלבל מזה. לדעת, זה גם חלק מהמהלך. וזה, רבי נחמן מלמד אותנו את הדברים האלה, שאנחנו נוכל להבין מה קורה איתנו. כי אחד הדברים הכי קשים, שאדם לא מבין מה קורה איתו. הוא אומר, ביום ראשון הוא רצה להיות משה רבנו על הר סיני, לקבל את התורה, לתת את התורה לכל העם ישראל. ביום שני הוא רצה לנסוע לתאילנד, וביום שלישי הוא רצה להיות במסיבה בהודו, ביום רביעי הוא חזר להיות רבי שמעון בר יוחאי. האדם יכול לחשוב שהוא השתגע, או שהוא השתבש בתוכו. אומר רבי נחמן, לא, תדע לך, כך היא הדרך. אל, תדע, תלמד, תבין. זה הדרך לפני הגאולה. פעם הלך, פעם גלח. אז זה נקודה מאוד חשובה לדעת את זה. מה אנחנו עושים? שפתאום מתעורר הגלח בתוכנו. צריך לדעת, קודם כל לא להיבהל. זהו, יש גזרה, הוא צריך להתעורר. לא להיבהל מזה, לא להיבהל מהדבר הזה. אבל מה? לא לחשוב שאנחנו רוצים את הרע. לדעת, יש בתוכנו יצר רע, שעכשיו הוא תקיף, הוא שולט בתוכנו. אבל זה לא בגלל שאנחנו רוצים. אנחנו זה נשמה אלוקית. והאמת, האמת הפנימית שלנו, שאנחנו רוצים את האמת ואת הטוב. רק מה? יש מלחמה, הוא נלחם כרגע בתוכי. אז הוא מעורר בתוכי. מה לעשות עם זה? דבר ראשון, לא להיבהל. למה לא להיבהל? לדעת כך היא הדרך. אפילו על אברהם אבינו, יעקב, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, על כולם זה עבר המלחמה הזאת. ועוד מעט נביא ראיה לדבר הזה. זה עבר על כל הצדיקים, הדבר הזה. אז קודם כל לא להתבלבל מזה. אתה לא גרוע, אתה לא הכי משוגע בעולם. זה הדרך האמיתית ברוחניות. דבר שני, מיד להעלות את כל המציאות הזאת בדיבור לקדוש ברוך הוא. תגיד לשם, אני לא רוצה את המציאות הזאת. ברגע שאדם זוכה קצת לשמור על היישוב הדעת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, כשהוא לא רוצה, בעצם הוא מתקן את אותה בחינה. גם אפילו אם חלילה יקרה מה שיקרה, כל עוד האדם הולך עם רצונות ועם תפילה, הוא יודע, אני לא מתבלבל, אני באמת נשמה אלוקית, אני לא יצר רע, חס ושלום. יש בתוכי יצר רע, אבל זה לא אני. זה שאדם אוכל, אז הוא לא אוכל, הוא לא עצמו האוכל, האוכל בתוכו, יש בתוכנו יצר רע. אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה בשלב הבירור, לדעת את הדבר הזה. וזה רואים אצל אפילו צדיקים מאוד מאוד גדולים במשך הדורות, צריך לדעת שהיו צריכים לעבור את הניסיונות, הם עברו את הניסיונות, ולא, שלא נחשוב שהניסיונות שלהם היו כאילו הם עברו את הניסיונות, הם לא כאילו עברו את הניסיונות, הם עברו בפועל ניסיונות מאוד מאוד לא פשוטים. הגמרא במסכת מגילה מספרת המעשה עם דוד המלך ולא בת שבע, זה היה לפני כל המקרה עם בת שבע. המקרה עם בת שבע היה מקרה אחר לגמרי. הגמרא מספרת שיום אחד דוד המלך היה בהר חברון, אותה תקופה הוא היה גר בהר חברון. מי שמכיר קצת את האזור מדרומית לחברון, יש שם אזור מאוד יפה, שם זה, מי שיכול לנסוע לשם, שם זה התבודדות של דוד המלך. מי שרוצה לעשות התבודדות, שיסע לדרום הר חברון, ואפשר לעשות שם התבודדויות, זה מניסיון מקומות נפלאים מאוד. שם הוא היה חי עם האנשים שלו, שאול המלך רדף אחריו. המספר את הגמרא שיום פעם אחת, לפני ראש השנה, זה גם כתוב בספר שמואל, הגמרא קצת מוסיפה פרטים בזה. אז שדוד המלך נשאר בלי אוכל, לא היה לדוד המלך אוכל. והיה שם אדם עשיר, קראו לו נבל הכרמלי. כרמל זה היה יישוב, זה דרומית לחברון. עד היום יש את היישוב הזה. לא אותו יישוב אז, בנו יישוב באותו שם. כרמל ומעון. אז הנבל היה אדם מאוד עשיר, והיה גר בכרמל. ודוד המלך עם האנשים שלו היו שומרים בהתנדבות. הם היו שומרים על העדרים של נבל הכרמלי, הם היו חיים בשטח. דוד המלך, צריך לדעת, הרבה שנים היה חי בסק שינה. הוא היה ישן על הרצפה, במדבר, קרא דוד המלך. אז הוא שמר. יום אחד, לפני ראש השנה, דוד וכל האנשים שלו נשארו בלי אוכל ושתייה. הוא שלח שני שליחים לנבל הכרמלי. הוא אמר לנבל, אנחנו נתקענו בלי אוכל, אני לא מבקש את זה במתנה, אני מבקש לך את זה, תן לנו אוכל ושתייה לראש השנה, ואחרי ראש השנה אנחנו נחזיר לך את זה. הוא ביקש את זה כהלוואה, כטובה, שהוא נשאר. הנבל הכרמלי, שבאו אליו שני אנשים של דוד המלך, הנבל הכרמלי, כשמו כן הוא, אמר, מי זה דוד המלך? עבד, מורד באדוניו, מה פתאום שאני אתן מאוד ביזה את דוד המלך, מה פתאום שאני אתן לו? ושלח אותם בבושת פנים, לא רצה לתת לו כלום. דוד המלך זה שורש המשיח שלנו, אבל גם שורש המשיח הוא אדמוני. אתם יודעים מה זה אדמוני? אדמוני זה אש, זה גבורות. שבאו וסיפרו לו את זה לדוד המלך, מה אמר דוד המלך? אמר, אז מכאן הפסוק הידוע, הלשון הזה, מה ששגור. הוא אמר, אני לא הולך להשאיר לו אפילו משתין בקיר. מה זה? כלב. אמר, לא רק אותו אני הולך להרוג, גם את הכלבים שלו אני הולך להרוג, אמר דוד המלך. דוד המלך היה אש של גבורות. אבל באמת, דוד המלך אמר, אני עושה את זה על פי ההלכה. מדוע? כי יש הלכה. הלכה למשה מסיני. למלך מותר לדון יחיד. מי שמורד במלכות, לא צריך, המלך לא צריך להשיב בית דין, הרי להוציא אדם להורג על פי התורה, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. צריך את הבית דין הגדול בירושלים, סנהדרין גדולה, 71 דיינים, שתי עדים, הגמרא אומרת, בית דין שהיה מוציא אדם להורג אחת ל-70 70 שנה, זה נקרא בית דין קטלני. אחת ל-70 שנה. זה לפני 2,000 שנה, שלהוציא להורג זה היה דבר פשוט, אנחנו רואים שעל פי התורה מאוד מקפידה על זה התורה. חיי אדם זה לא דבר פשוט. אבל יש הלכה. מי שמורד במלכות, יש הלכה, הלכה למשה מסיני, מלך דן יחידי. מותר לדוד המלך, שהוא היה מלך, הוא נמשך להיות מלך על ידי שמואל הנביא, להגיד, אני דן אותו למיטה, ועכשיו אני הולך להרוג אותו. ולכן שהוא אמר, אני לא משאיר לו משתין בקיר, הוא אמר את זה על פי ההלכה. הוא דן אותו למיטה, את נבל הכרמלי. האחד מאנשי דוד הלך ואמר את זה לאשתו של נבל הכרמלי. קראו לה אביגיל. אומרת הגמרא שהייתה אחד מהשבע נשים היפות בעולם, גם נביאה, גם אישה גדולה מאוד, צדיקה. מיד היא הייתה חכמה, רצה לפעס את דעתו של דוד המלך, שלא יעשה את זה. מיד היא המיסה כמה חמורים מלאים, אוכל ושתייה ומזון, ויצא לבדה להביא את זה לדוד. הוא היה חי בערים, בשטח. ספר את הגמרא במסכת מגילה, בשעה שהיא באה לדוד המלך, השרבול שלה התרומם. וכשראה דוד המלך ראה את זה, אומרת הגמרא, ופה רואים גם את האמת של חז"ל. אין, התורה זה תורת אמת. אדם עשה טעות, אז אומרים את זה. דוד המלך התגבר עליו היצר הרע, טבע אותה לעבירה, לדבר עבירה. וזו העבירה הכי חמורה, זו אישה נשואה, אשת איש. דוד המלך טובע אותה לדבר עבירה. אבל אביגיל אמרה לדוד המלך, היא אמרה לו, תראה, מה אני יכולה לעשות? אתה גיבור, אתה עם האנשים שלך פה מדבר לבד, אני לא יכולה לעשות כלום. אבל אם תעשה את המעשה הזה, אין לך לא עולם הזה ולא עולם הבא. מה הוא אמר לה? שימו לב, עכשיו בן אדם עם היצר הרע, בא וכבר אומר, הוא כבר אומר, בואי, ישמעי לי. כבר אומר לה את זה, בואי נהיה ביחד. באה ואומרת לו, לא כדאי לך. נו, בדרך העולם, מה בן אדם היה אומר? תשמעי, יש אפשרות כזאת, וזה, העולם הזה כלול בעולם הבא, ואני דנתי אותו למיטה, אז הוא נקרא כבר כמת. אז אחרי שאנחנו נהיה ביחד, אני אלך להרוג אותו. אז יהיה מיטה למפרע. היה אפשר להגיד כל מיני סברות כאלה. לא סברות אמת, זה סתם, אמרנו את זה שכל מיני דברים. אבל פה רואים את האמת של דוד המלך. מה אומר לדוד המלך? ברוכה את לשם שהצלת אותי מלבוא בדמים. אני מודה לך שהיה לך את השכל להגיד לי, אני איבדתי את השכל. פשוט נאבד לי השכל. אז דוד המלך לא עכשיו מתעקש, אלא מיד הוא מברך אותה. אמר לה, תודה שהחזרת לי את השכל למקום. בוודאי, מה זה כזה דבר לעשות? זה הדבר הכי חמור לעשות כזה דבר. אבל מה הוא אמר לה? ברוכה את שהצלת אותי מלבוא בדמים. מה זה דמים? זה רבים. לא בדם, בשני דמים. מה זה שני דמים? אומרת הגמרא, שדבר אחד הוא הצילה אותו מעבירה איתה, לא רק שאתה אשת איש, שאתה גם נידה. אז היא הצילה אותו גם מדם נידה. אבל, והדם השני, זה לא כתוב, בספר שמואל זה לא כתוב, זה הגמרא אומרת, שאמרה לו, ולא רק זה, לא רק על זה אני מתווכחת איתך, אני מתווכחת איתך גם על עוד דבר. אתה דנת את בעלי למיטה. זה שהוא ראוי, היא אמרה לו, זה שהוא ראוי למיטה, אתה צודק, אבל אסור לך לדון אותו. אמר לה דוד המלך, עכשיו זה כבר שיחה של תלמידי חכמים, מתחילים להתפלפל בהלכה. אז אמר לה דוד המלך, אבל יש הלכה למשה מסיני, מלך דן יחידי. אמרה לו אביגיל, נכון, אתה צודק, אבל מתי מותר למלך לדון יחידי? כאשר רוב עם ישראל כבר הכיר במלכותו, מותר לו לדון יחידי. אמר לו, היא אמרה לו, אדוני המלך, עכשיו עוד לא רוב עם ישראל עדיין לא הכיר במלכותך. שני שבטים קיבלו על עצמם. למעשה, סליחה, באותו זמן רק שבט אחד, שבט יהודה. כי דוד היה משבט יהודה, רק שבט יהודה. אבל 11 שבטים עדיין לא הכירו בו במלך. היא אמרה לו, עדיין אין לך את הרשות ואת היתר לדון יחידי. מה אמר לה על זה דוד המלך? ברוכה את לשם שהצלת אותי גם מהדבר הראשון וגם מהדבר השני. פה רואים את מידת האמת. מה זה? עכשיו, היא ביישה אותו בשתיים. גם היא החזירה לו את השכל בעניין של השיגעון. אבל גם, לא רק זה, היא עוד מתחילה להתפלפל איתו בהלכה. בן אדם אוהב שינצחו אותו בהלכה, כל שכן אישה שעכשיו הוא רצה אותה והיא מתחילה להראות לו שהיא יותר חכמה ממנו. פה רואים את מידת האמת של דוד המלך. ברוכה את לשם. מה שהיה, שכתוב בספר שמואל, שבאמת בשמיים כן הקפידו על הנבל הכרמלי. כן, ודאי הוא היה צריך לתת לו אוכל. לכן הוא חלה, בראש השנה הוא חלה, והקדוש ברוך הוא נתן לו 10 ימים לחזור בתשובה. ואם הוא היה חוזר בתשובה, היה מבריא מהמחלה הזאת. אבל הוא התעקש לו לחזור בתשובה, ביום הכיפורים, באותה שנה הוא מת. וחצי שנה אחרי זה, דוד התחתן עם אביגיל. זה סיבובים של הקדוש ברוך הוא בעולם, בדבר הזה. אז כל זה נתנו דוגמה שאנחנו רואים, אפילו דוד המלך, שחז"ל אומרים, ממנו תצא המלכות הנצחית של עם ישראל. זה נקרא מלכה משיחה, מלך המשיח. מלך המשיח, תראו מה הוא היה צריך לעבור, איזה קשיים, איזה התמודדויות הוא היה צריך לעבור. ואבל בכן הוא זכה להיות מלך המשיח. מדוע? מכיוון שהניסיונות עצמם, הקשיים שאדם מתמודד, הם הכרח המציאות. השאלה היא איך אדם מתמודד עם הדברים. זה מי שאין לו קשיים, אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, הוא לא צדיק, הוא מלאך. למלאכים אין יצר רע, אין להם מלחמות כאלה. אבל המציאות שלנו בעולם הזה שיש לנו את המלחמות האלה. העיקר זה שאנחנו זוכים להילחם את המלחמות. לא שיש, הקשיים חייבים להיות. ההתמודדות, המלחמה הפנימית, הבירור של הבן מלך והבן שפחה חייבים להיות. העיקר זה שאנחנו זוכים לעשות את מה שמוטל עלינו. ואם אדם עושה את העבודה שלו, כל אחד בוודאי ובוודאי יזכה לאמת. אז עד כאן הגענו היום במעשה הבן מלך והבן שפחה שנתחלף, בעזרת השם זה. אתה תזכיר לי את השאלה כזו שעוררת? גם אתה שרחת. אתה רואה, אמרת, תראה, בשבי, תראה, עכשיו לימדו אותך, אני אסביר לך, עכשיו אתה קיבלת שיעור פרטי. אני אסביר לך למה. אתה עוד לא שמעת את השיעור, אני אסביר לך את השיעור. אמרת קודם, אני לא יודע אם יש לשים יש בילה יתרה. אמרתי לך שצריך לדבר על זה. לא, לא, אז אני אמרתי לך, פגשת, רק לא ידעת. אבל בכל אופן היא... אבל בכל אופן היא זכרה. היא זכרה. היא נזכרה. אני רוצה להגיד משהו חשוב... רגע, לא משנה. נגיד משהו חשוב מאוד בדבר הזה. באמת, לכל אישה יש בינה יתרה. בינה יתרה, מה זה נקרא בינה יתרה? זה יכולת להבין דברים מתוך הרגשה. בעולם קוראים לזה אינטואיציה. יש לה אינטואיציה. היא יודעת שזה ככה, היא לא יודעת למה. שרה אומרת לאברהם, תשמע, אתה מבין, אתה לא מבין, אתה רואה את השפחה הזאת? שהיא נתנה לו. היא נתנה לו את השפחה הזאת לאישה. אגר, והבן שלה גרש אותה. לאן? גרש אותה למדבר, לא אכפת לי ממנה בכלל. אבל אברהם מובן, זה הבן שלו. צריך לזכור, זה הבן שלו, ישמעאל. אומר לה, שרה, איזה מין אכזריות זאת? מה, איך אפשר לעשות? אומרת לו, שרה, אברהם, אתה רוצה שלום בית? אתה רוצה שבית ימשיך להיות? מיד מתגרש אותה. היה לו קשה מאוד מאוד לגרש את הגר ואת ישמעאל. אומר המדרש, שרה רבה איתו מכות. ראיתם את זה? כתוב במדרש. הרבה בעלים אומרים לי, תשמע, אני לא יודע, בעיות של שלום בית אצלנו בבית כאלה. מה? אשתי צועקת עליי, מרביצה לי. אמרתי לו, בסדר, גם שרה הרביצה לאברהם. כתוב במדרש, שרה הצדיקה הכי גדולה בעולם. כתוב את זה במדרש, את הדבר הזה. אז שאברהם אבינו היה לו קשה בדבר הזה, איזה דבר אכזרי זה? מי עשה שלום בית בין אברהם לשרה? אתם יודעים מי עשה שלום בית? מה? הקדוש ברוך הוא. בא ואמר לאברהם, שמע בכל אשר תאמר לך שרה. היא צודקת בדבר הזה. תגרש מיד את הגר ואת ישמעאל. הקדוש ברוך הוא עשה שלום בית, הוא פסק שם מה שצריך לעשות. זה נקרא בינה יתרה, זה הדבר הזה. אבל אני רוצה להגיד משהו חשוב מאוד, ממש חשוב מאוד בדבר הזה. הבינה יתרה זה אינטואיציה גבוהה. אפשר גם לטעות בזה. זה לא כל פעם שיש אינטואיציה או הרגשה, זה אומר שזה באמת האמת. לפעמים זה אמת, לפעמים זה לא אמת. יש בזה חילוף. מתי אישה זוכה לבינה יתרה? בשתי תנאים. יש שתי תנאים שאם אישה זוכה לשמור על הדבר הזה, היא תזכה שכל מה שיהיה לה אינטואיציה זה יהיה אמת למיטה. מתי? שדבר ראשון שאישה שומרת על צניעות, דבר שני שאישה שומרת לא לדבר לשון הרע. זה שתי הדברים הכי הכי חשובים שיש לאישה. צריך לדעת, אישה ששומרת, שאישה ששומרת על צניעות ושומרת על לשון הרע, להקפיד לא לדבר רע, מה שהיא תגיד לך, אני אומר לך, שמע בכל אשר תאמר לך שרה. היא תגיד לך את האמת לאמיתה. ואז היא זוכה לבינה יתרה, זה ממש אור של קדושה, שהיא יודעת מה האמת.